מספללים רפואנו השם מאמינים לישועות חוקי ביסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כל חי
עכשיו איתכם
ערב חי
ערב חי אריאל ברמן
שלום וערב חי.
מה זה ערב חי? סליחה שאני מתפרץ ככה לשידור לפני שאתה פותח.
אתה שואל מה זה ערב חי?
אתה חי מתמיד.
אני?
לא, אני אגיד לך, האמת היא שלפני שלוש דקות ראיתי אותך עושה ככה, אנשים, המאזינים לא רואים אותי, אבל אתה מחכך את זרועך, ואני רוצה בשידור לשאול אותך, זה קרה? התחסנת?
זה ככה...
אני ראיתי ככה, אתה עושה כזה אינסטינקט כזה, אתה ככה מחכך את הזרוע, וזו תנועה אופיינית למתחסן טרי.
כן,
אז ככה בשידור, ככה אני מתקיל אותך.
אז כן, כן, אני גם אגיד לך למה זה קרה רק היום, אולי זאת השאלה. אתה יודע שאומרים שמדינת ישראל היא סוג של מעבדת ניסוי של פייזר העולמית, נכון?
בסדר, לא אכפת לי להיות הנסיין של פייזר.
אז אני הסתפקתי בפחות מזה, ובחרתי באדם אחד שהוא יהיה הנסיין מבחינתי, שלחתי אותך לפני חודש להתחסן.
וראית כי טוב.
ראיתי, הכל עבר בשלום, אמרתי, לא, אבל האמת שנורא רציתי להתחסן, אתה יודע, אבל המתנתי.
אז רגע, אז חן התחסנת היום.
כן, ואני אגיד לך, גם המתנתי כי חשבתי שזה לא יהיה נכון להידחף בתור, כשיש סדרי עדיפויות אחרים, אבל הבוקר חשתי שהגיע הזמן.
ושמת
פעמיך. יש מוקד חיסונים ממש קרוב למקום שבו אני מתגורר, אבל יש בעיה. מאז שהחל מבצע החיסונים, בכל פעם שאני עובר שם ולא משנה באיזו שעה,
תור
מאוד ארוך של אנשים. ואם יש משהו שמלחיץ אותי עוד יותר מחיסון, זה תור. אז תשמע מה עשיתי. אז הרמתי טלפון לרבוי שגבירר, מכללית. ושאלתי אותו, לאן אני יכול להגיע להתחסן?
המתאם קשרי קהילה.
כן, אחד מהם. ושאלתי אותו, לאן אני יכול להגיע להתחסן, אבל בלי תור? אז הוא באמת שלח אותי למוקד חיסונים באלעד, ואני חייב לומר לך שהיה...
נסעת עד אלעד להתחסן?
כן, בעשר דקות איפה שאני גר.
כמה זמן?
עשר דקות בערך.
בזמן הסגר.
כן, אין פקקים, אין כלום, ומהר מאוד הגעתי.
יפה.
התקבלתי באמת בלבביות רבה. זכיתי שחיסנה אותי, לא סתם אחות, אלא הרבנית מרים איזקוב. למה רבנית?
כן.
כי תוך כדי החיסון היא ככה אומרת איזו תפילה, איזו ברכה. אני... לא, 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 לא זוכר את הנוסח, אבל זה היה בהחלט, זה הרגיש מאוד טוב. וחוץ מזה, לדעתי, היא פינקה אותי בחיסון VIP, כי ביקשתי את כל התוספות.
קיבלת חמש מנות?
לא, 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 לא בכמות, אבל נראה לי, ביקשתי את כל ה-G5 ומה ששמים, מה שדוחפים פנימה, נראה לי שקיבלתי את כל האקסטרות.
תוספת הלחשים של הרבנית.
אז אני רוצה באמת להגיד תודה גדולה, ומגיע שם לכל הצוות, ליהודית גליק ולאילנה פריאוף ולנתנאל אסיה ולאפרת צור, ואני ממליץ לך אולם ללכת להתחסן שם.
כמה אנשים תגיד לך?
לא, זה לא רק בי, אתה יודע, מגיעים הרבה אנשים, אבל הכל הולך מאוד מהר, מאוד מהר. כל כך נהניתי שאמרת אני חייב לבוא שוב, קבעתי כבר לפעם נוספת.
ואתי, יופי, אז הנה אתה חי ונושם ולא...
נושם, בלי כאבים מיוחדים, בלי זה, ברוך השם.
ראיתי אותך רק ככה, מחכך את הזרוע.
לכן אמרתי, זה לא בגלל שזה כואב, כמו, זה כנראה משהו שהוא פסיכולוגי, בלי אפילו לחשוב, זה
מין... תחושה של אי-נעימות כזאת, ב-24 שעות הקרובה.
את הדקירה עצמה כל כך לא הרגשתי, שאני עד עכשיו אני שואל את עצמי אם באמת חיסנו אותי או לא.
למה לא מרגישים אגב? כי זה הזרקה לשריר ולא לבריד. בבדיקות דם אתה מרגיש את הכאב יותר, כי אם אתה חושב את המחת לתוך העברית.
אני גם חושב שזה סוג המחת, גודלה וכו'.
וגם מיומנות של האחות המחסנת.
טוב, אז תודה לכל החברים מכללית שם באלעד.
אז אתה מחוסן.
ואני ממליץ לכולם, כן.
כמובן.
חוויה נעימה בסך הכל.
לפני שאנחנו פותחים את הערב הזה, אני עוד לא פתח את הקווים, עשינו, היה ג'ינגל.
לא רוצה להכניס אותך, חברון, אתה כבר עברת את החיסון השני, נכון?
כן.
עכשיו אומרים שאולי צריך שלישי.
יהיה שלישי, עברתי שתיים, יהיה עוד אחד. מה, בוסי גשעים, מה הבעיה? אתה רוצה לפתוח את הערב הזה, שיש לי איזו שאלה בענייני ממונות שנתקלתי בה הבוקר? ואני חייב לשאול את הרב, אני מאמין שאני אעניין בזה את שער המאזינים.
אז בוא נעשה דבר כזה. אז קודם כל נספר שמי שנמצא איתנו הערב זה אורי כהן הטכנאי, ומפיק העל קובלי. לאחר תחנונים רבים, הסכים לבוא.
נעתר לבקשתנו.
להיות איתנו, כן. אז אתם יכולים לחייק, והוא יענה לכם, זה 03-593-93, זה המספר שלנו בשבילכם, 03-593-93, ונגיד שלום וערב טוב לרב רועי מושקוביץ, ראש מוסדות רועי ישראל, ואני מבין שאנחנו נעסוק הערב, בקצת אנחנו ככה עושים, פותחים סוגריים בהלכות ממונות, ועוסקים בדיני ענייני הלכות ומנהגי ט"ו בשבט.
ט"ו בשבט.
כן. אבל בחברון אני רואה בוערת שאלה ממונית.
רק שנייה, לפני הממונית, איך אתה יודע שמורינו ורבינו הרב מושקוביץ הוא ליטווק ולא חסיד?
קודם כל, אני לא יכול לחשות בו בדבר כזה. נורא.
ליטווק, למה? אני אגיד לך למה.
למה?
השטיבלך אצל החסידים, שלשידס,
כן.
אוכלים, סודה שלישית, אוכלים, חלה, תחינה, הרים, יושבים ואוכלים.
לא בקורונה כמובן.
לא בקורונה. אצל הליטווקס יושבים ולומדים. אומרים שהלימוד יכול להחליף את סודה שלישית.
עליך בא דווקא.
גם אצל הליטווקס. עכשיו, במקום שהרב מושקוביץ יפתח לנו פה שולחן של אלטופיש, ואתה מביא לנו שאלות. בהלכה.
בעצם העובדה שאין פה סעודה על השולחן, זה מנהג ליטאי, אתה אומר.
אבל תראה, התחלקנו בנושא הזה, התחלקנו, כל אחד מביא את החלק שלו.
ופה השאלה, חברון, איפה האוכל?
אני רואה שאין שולחן, לא יודע, אל ט"ו בשבט אנחנו יושבים פה עם דפים.
כי אנחנו אצלנו מקפידים ביום ט"ו בשבט. לא בליל ט"ו בשבט, ביום ט"ו בשבט.
מחר בשתיים, איפה?
איפה שאתה רוצה. טוב,
ערב.
אז לפני שנפנה למאזינים הראשונים, ונשאל אותם את שאלות הט"ו בשבט, שאלה ממונית שבוערת בך.
הייתי הבוקר באיזה רשת מזון, קניתי בשר, באתי לקופה, ואומר לי הקופאי, תשמע, עכשיו זה 90 שקל קילו, יום 50, אחר יש מבצע, זה יעלה 50 שקל קילו. אז אמרתי, אם ככה, וגם החזקתי כמות יפה.
החזרת אפילו.
ברור, אז אמרתי, אז אני אבוא מחר בבוקר. החזרתי. עכשיו, יצאתי מהסופר, אמרתי, מותר לקופאי לעשות כזה דבר?
שאלה מעניינת. יש פה כמה הסתכלויות, שאלה מאוד מאוד מעניינת. ובאמת השאלה היא עד כדי כך שיש פה שלוש אופציות.
לי ברור שמותר מחר לבוא לקנות.
כן, אבל האופציות פה היא ממש מגוונות. זאת אומרת, מצד אחד אתה יכול להגיד שזה אסור, כי בזה הוא מפסיד את הבעל הבית. מצד שני אולי זה לא קשור אליו. מצד שני אולי זה חובה עליו לגלות שיש מחר מבצע. למה? זה כמו לא סוג של מציל ממון חברו. אתה יודע שבן אדם עכשיו הולך ומוציא ממון סתם לריק. הרי אותו סחורה.
זה חצי מחיר.
מחר תהיה הרבה יותר בזול. אז אולי אדרבה, אולי יש חובה על הקופאי לגלות ולהודיע לציבור. ולכן אני חושב שהמקרה הזה, המקרה שאתה מודיע, אז השאלה היא מאוד מאוד מעניינת, אבל אני יודעתי, התשובה היא ברורה ופשוטה. היות שהמבצעים האלה הם גלויים. זה לא משהו שהוא מגלה לך, זה משהו שהוא סודי, שרק הוא יודע, דרך שהוא שמע את זה מהמנהל בלחישה, שמחר יש איזה מבצע, ואז באמת, אתה אומר, זה סוג של עונה דברים שעושה לבעל הבית, הוא מגלה דבר, וזה אולי אפילו איסור של גילוי רכילות, גילוי סוד וכאלה, ולכן זה בעייתי מאוד. אבל היות שהמבצע הזה הוא מפורסם, ואתה הרי יודע, אתה יכלת לדעת, לדעת מזה. והוא ממילא, אדם שיודע מה המבצע, ובכל אופן בא לקנות, אז לא יעזור מה שהקופאי יגיד לו עכשיו, תקשיב, מחר יש מבצע, הוא צריך את האוכל היום, הוא צריך לפירות ט"ו בשבט לערב, אז הוא לא יחכה למחר, זה לא משנה מה המבצע מחר.
זהו, שאלתי, אתה צריך את זה להיום? בהכרח
שמדובר באדם כזה שלא יודע שיש מחר מבצע, והיות שהמבצע הזה מפורסם וגלוי, הוא לא דבר שהוא, הוא לא מגלה לך את זה סוד צבאי וכדוימה, סוד שהוא רק ביניהם, לכן אין בזה איסור, הדבר הזה הוא אדרבה, אולי אפילו מצווה.
ויתכן אפילו שהדבר טוב גם לבעל הבית, כי בהרבה מאוד מהמקרים, גם אם אדם מגיע במיוחד כדי לקנות משהו ספציפי, הוא בסוף על הדרך אוסף עוד כמה דברים. וזה בסוף המטרה של המבצעים, להביא אותך לתוך החנות.
אז האמת היא שאני כל היום באמת הסתובבתי עם זה, ושאלתי כל מיני אנשים, סיפרתי סיפור הזה ומאוד הציק לי, אז רווח לי. זאת אומרת, לא נפל לכל דופי בהתנהגותו של הטיפאי.
אני לא חושב שזה בעייתי. אם הוא היה אומר לך, אוסר עליך לקנות משהו, הוא לא אסר עליך לקנות, הודיע לך, דבר שמפורסם וידוע. דבר שאתה יכול לתת אותו לבד. אדרבה, אני חושב שקיים איזה מצווה גדולה של השבת ממון של אדם שיכל לנפסיק.
טוב, אז אחרי שנחה דעתו של חברון, אפשר לפנות אל המאזין הראשון שלנו לערב זה, שלום וערב חי לאבי.
אבי, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, מדוע?
אני
אפשרות מספר אחת, כי הוא חודש לפני סוף השנה היהודית.
נדייק את השאלה, מדוע ט"ו בשבט הוא ראש השנה. לא למה הוא חג לאילנות, למה הוא ראש השנה לאילנות.
יפה. כי הוא חודש לפני סוף השנה היהודית. אפשרות מספר שתיים, כי עד אז יורדים רוב הגשמים. והאפשרות השלישית, כי בחורף לא גדלים פירות.
בית. כי עד אז יורדים רוב הגשמים, והתשובה נכונה.
זה נכון, כמו שבירה שרוב הגשמים יורדים מט"ו בשבט, ובהכרח שכבר עולה השרף באילנות, והפירות האלה כבר פירות של שנה חדשה שהכנתו, ולכן זה מוגדר כראש השנה לאילנות. אתה יודע, מעניין מאוד, שפי הספרי החסידות, הנה, נגיד לפחות אם לא הבאתם משהו, לפחות נגיד משהו שמחסידים, שאנחנו יודעים שיש לנו... מחלוקת בגמרא, מתי נברא העולם? האם העולם נברא בחודש ניסן או בחודש תשרי? לכן אנחנו כמובן נוהגים, אומרים היום...
אחרי בתשרי.
היום הרת... לא.
תשרי בבריאת העולם?
אתה בתשרי, בתקיעת שופר, מה אתה אומר היום?
היום הרת עולם.
הרת עולם.
זאת אומרת...
אז היום הרת עולם, זאת אומרת שבאותו יום נולד האדם, ואם זה העולם, האדם נברא ביום השישי, אז בריאת העולם הייתה בקפאי באלול.
אז זכרתי את הקפאי, כן, זהו.
אז על פי הזוהר המובן שבאמת יש מחלוקת, מה פשט, מחלוקת, זה מציאות, אתה נברא, או שלמעשה נברא העולם בתשרי, אבל במחשבה כבר, כבכל כמה שירים, זה היה בניסן כבר. עכשיו, אם כבוטום במקביל של חודש תשרי, אז חמישה ימים לפני זה אמרנו זה קפאי באלול, אז חמישה ימים לפני ניסן, זה כמובן קפאי באדר. עכשיו אנחנו יודעים שכמה זמן לפני הבריאה כבר נוצר האדם, נוצר הבריאה 40 יום קודם. זה הזמן שנוצרים 40 יום קודם שנברא הבריאה. האדם כבר אומרים מתי מה יהיה הזיווג שלו. מילא זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט בחודש שבט, וט"ו באב בחודש אב. בחודש אב, שזה גם יום גדול, שידוע שהוא אחד מהשני הימים הטובים שהם גדולים בישראל. אז לכן, לפי הקבלה, מסבירים שט"ו בשבט אחד דרך ראש שנה לאילנות,
זה גם ראש
שנה... שהעניין של בריאת העולם, שזה היה אז נוצר במחשבה, אז היה העיבור של המחשבה לבריאת העולם.
זה באמת דבור, זה באמת...
זה חסידי. טוב.
מרגישים את זה.
אבי, שאלה נוספת.
אולי זה גרום
ל...
אולי זה יגרום למה שיפתח לנו פה שולחן פתאום.
אולי יצמחו פה פירות.
טוב, אולי אחד המאזינים יפתיע אותנו אם זה טס פירות. ככה, לכבוד הערב הזה.
עדיף שלא.
למה?
אין לנו זמן להשקיע.
אין לנו זמן, אנחנו עסוקים בללמוד תורה.
נכון.
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, האם רק בארץ ישראל? האם במדינות בהם האקלים הוא כמו ארץ ישראל? או בכל העולם? אבי, איתנו?
כן, כן, אני חושב.
אז מה אתה אומר, הט"ו בשבט זה רק בארץ ישראל, או רק במדינות שבהם האקלים הוא כמו ארץ ישראל, או בכל העולם?
הרי הסברנו רגע לפני שהסיבה שהוא ראש שנה אילנות, כי אז יורדים רוב גשמים, אבל יש מדינות שבדיוק הפוך, שעכשיו קיץ.
קיץ, כן.
בכל מקום יש.
בכל מקום. כל העולם אותו דבר, ט"ו בשבט אותו דבר?
הדין של ט"ו בשבט, שיש פרטי דינים כמובן, שזה ראש שנה אילנות, זה לא סתם. אתה אומר זה בכל העולם, זה לא דווקא בארץ ישראל.
מהתורות שנשתבחה בהם, אבל זה לא רק בכל העולם.
בכל העולם. תשובה נכונה.
רגע, אם באמת כי רוב הגשמים ירדו אז באוסטרליה, רוב החמה ירדה עד עכשיו.
נכון מאוד.
הולכים על פי ארץ ישראל.
נכון, זה ההלכה שכל הדינים שאנחנו נלמד בהמשך, של עורלה ושל מעשרות וכדומה, שנקבעים לפי ראש השנה, לפי ט"ו בשבט, אז כללי, זה דין כללי בכל מקום, למרות ששם זה פחות שייך.
כל עץ בבריאה בכל העולם.
טוב, שאלה שלישית.
ראש השנה לאילנות, ומה עם הירקות?
ומה עם הירקות?
אפשרות מספר אחת גם לירקות ואילנות, זה שם כולל. האפשרות השנייה, כי הוא לא ראש השנה לירקות. האפשרות השלישית, כי אין חיוב מעשרות בירקות מהתורה. למה הזכרנו דווקא את המילה אילנות? מה עם הירקות?
מה תשובתך, אבי?
זה לא ראש השנה לירקות.
כי זה לא ראש השנה לירקות, נורא פשוט, ואתה כמובן צודק בזה.
נכון, זה ראש השנה.
רק לאילן זכאי לראש השנה, מה עם הפלפל, לא מגיע לו.
נכון מאוד, ואגב, גם המעשרות כמובן שמקר הדין זה רק על תירוש דרן ויצער, ירקות זה פשטות מדי רבנן, ולכן גם הראש השנה הוא פחות משמעותי לירקות, כי בירקות אנחנו לא הולכים אחרי הכנתה, אלא אחרי הלקיטה.
אין כל כך עניין של האורלה, זאת אומרת.
אין בכלל אורלה בירקות, יש מעשרות ודינים אחרים.
בכלל, עץ לקחו כזה, זה שנים, וזה... יש לו יותר כזה חשיבות לעץ, לפרים, ירק זה דבר שבא והולך, זה... לא יודע, זה כמו...
בוא נעבור לראש השנה, לראש השנה נוסף.
מתי ראש השנה? לנטיות. אפשרות מספר אחת בראש השנה, האפשרות השנייה בטור ישבט, ואפשרות השלישית באחד בניסן.
אז ראש השנה לנטיות זה בראש השנה? בטור ישבט או באחד בניסן? אומרים שם בראש השנה?
אומרים וידעים.
בהחלט, תשובה נכונה.
אז הנה, יש ראש שנה לאילנות, ויש ראש שנה לנטיעות. ראש שנה לנטיעות, זה כמובן באלף בתשרי, ואנחנו נראה שרבה נפקמינות בין ראש שנה לאילנות, ובין ראש שנה לנטיעות. יפה, אנחנו נלמד בעוד שורה ממש.
בוא נמתין לשאלה הבאה, והדברים יתחילו להתבלם.
שאלה המכריע.
אז הנה, שאלה חמישית ואחרונה בשבילך, אבי.
מה ההבדל ההלכתי בין ראש השנה לנטיעות לראש השנה לאילנות? האפשרות מספר אחת, ממתי מתחיל חיוב מעשרות. האפשרות השנייה, מתי מסתיים דין אורלה על הפירות. והאפשרות השלישית, מתי מתחילים למנות את שלושת שנות האורלה.
אבי?
הוא חכה.
אז מתי... מה ההבדל ההלכתי בין ראש השנה לנטיות לראש השנה לאילנות? זו הייתה השאלה.
ההבדל הוא זה ממתי מתחיל חיוב מעשרות, או ההבדל הוא מתי מסתיים דין האורלה, או האפשרות השלישית, מתי מתחיל למנות את שלושת
שנות האורלה.
שנות האורלה.
אבי, חייבים תשובה.
זה מתחילים
את
זה בשבט
וראש
השנה.
מה? אנחנו מתקשים...
שלוש התשובות.
אז שוב, אבל תהיה מרוכז בבקשה. אפשרות ראשונה, ההבדל ההלכתי הוא ממתי מתחילים בחיוב המעשרות. האפשרות השנייה, לדעת מתי מסתיים דין האורלה של הפירות. והאפשרות השלישית היא לדעת מתי מתחילים למנות את שלוש השנים של האורלה. יש לך עוד 10 שניות לענות תשובה, כי הזמן...
יש גבול לכל תעלול. מה הוא אומר?
אמר גימל וצדק. יש לך 5 תשובות נכונות, מגבעת בדרך אליך, ותודה רבה לך, אבי. בשאלות הבאות עוד נעסוק בזה עוד קצת?
עוד נעסוק, נסביר את השם, אז בסדר.
רגע, אבל התשובה היא, מתי מתגים לנו
את התש? כן, אז אריה צריך להוסיף את המילה לדעת, ולדעת היא קצת שנתן לנו פה הסתכלות אחרת על השאלה. כי אנחנו באמת צריכים לדעת ממתי אנחנו מתחילים למנות את שלושת שנות האורלה. ויש לנו מאוד נפקינה מאוד מעניינת, האם אנחנו מתחילים למנות מטו בשבט או מא' בתשרי. והתשובה היא שלמרות שזה ראש השנה לאילנות טו בשבט, אבל זה לא ראש השנה לנטיות. ולכן כאשר אנחנו מתחילים למנות, אנחנו מתחילים למנות את מה? את הנטייה, לא את האילן.
אם נטעו למשל בסיוון
יפה,
אז ראש השנה
זה מתי?
אז השנה הראשונה זה מסתיימת בראש השנה,
למרות שחלפו רק חודשיים מאז הנטייה.
מתי מתחילים למנות?
אז כנראה מראש השנה הראשון לנטייה.
אז מראש השנה הראשון כבר זה שנה אחת,
זה כבר שנה אחת,
אבל זה כמובן מוגבל בזמן, וזאת מה הזמן. אנחנו צריכים לדעת שצריך שיהיה מינימום חודש ושבועיים. זאת אומרת, רק בט"ו באב, במקרה הזה. למה? כי רק חודש מוגדר כשנה, מינימום חודש.
אם נטעו בסיוון, אז ראש השנה הראשון זה כבר הושלם שנה.
מצוין. וזאת למה? כי חודש לשנה, וצריך שבועיים עד הקליטה בכלל שזה ייקלט, בכלל שיחשב כנקלט. וממילא אז מתחיל שנה ראשונה. אבל למרות שאז התחיל שנה ראשונה, וכבר עברנו שנה אחת, מתי מסתיים השלוש שנים? לא בראש השנה או בעוד שנתיים. אלא בט"ו בשבט. כי ראש השנה לאילנות זה ט"ו בשבט. ראש השנה לנטיות זה א' בתשרי. ראש השנה לאילנות זה ט"ו בשבט.
ההבדל עכשיו חודד, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
בקרוב אצלכם וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי 052-43-60-100 052-43-60-100 60-100.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
שלום, שמי אלחנן. ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפה בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שלום וערב חי לנתנאל.
שלום וערב חי.
השנה בגלל הסגר החליטו בקרן הנסגרת לישראל לשתול כבר לפני חנוכה עצי פרי. מתי הסתיים איסור העולה על העץ? ואנחנו רוצים לדעת לפי החזון איש.
זאת אומרת,
שתלו את זה לפני חנוכה, ולמעשה כמו שלמדנו ראש השנה, זה כבר אנחנו משלימים שנה ראשונה, נכון?
בוא נשמע, כן.
בסדר, בוא ניתן שלושת האפשרויות וניתן למאזין להחליט. אפשרות מספר אחת בראש השנה, עוד שלוש שנים, בתפשין פי דלד. האפשרות השנייה, בטו בשבט, תפשין פי דלד. האפשרות השלישית, בטו בשבט, תפשין פי גימל. עץ פרי שנטעו אותו לפני חנוכה. מתי האורלה תסתיים לפי דעתו של החזון איש?
שאת האפשרויות עוד פעם?
כן, האפשרות הראשונה הסתיים בראש השנה עוד שלוש שנים. האפשרות השנייה הסתיים בטו בשבט, תף שין פי דלד. והאפשרות השלישית בטו בשבט, תף שין פי גימל.
לדעת כולם?
לא, לדעת החזון איש.
אין דעת כולם, הרב שמעון בר יוחאי כבר אמר שמה שיהיה בדור שפני המשיח שיהיה מחלוקות וכל דבר.
כן, אנחנו רואים את זה.
חזון איש, דעת החזון איש, מרן החזון איש, שדעתו מחייב.
אני חייב לומר לך שאם האזנת לנו לפני הפרסומות, אתה אמור לדעת את התשובה, כי ממש דיברנו עליה. כשהרב חידד בפנינו את המשמעויות
של... דיברתי קצת טיפה שונה. טיפה שונה, שבמקרה הזה יש הרבה מחלוקות בדין הזה. כן, במקרה, טוב. במקרה מאוד מיוחד, מאוד ספציפי.
טוב, תשובתך, נתנאל. ראש השנה, תו שין פי דלת, תו בשבט תו שין פי דלת, או תו בשבט תו שין פי גימל.
א',
ראש השנה, והתשובה הזו לא נכונה. למה אני חושב שדיברנו על זה קודם? כי הרב אמר שמתייחסים לשנה הראשונה... ראש השנה זה לנטיות, אבל זה מסתיים בטו בשבט.
כן, יפה, נפלא
מאוד. בשבט פי דלת.
אז ממילא.
טו בשבט פי דלת.
אבל הבעיה פה היא מאוד מאוד
מעניינת. לא, רגע, אבל הכי חשוב שלמדנו זה כן, הגעתי לטו בשבט פי דלת.
נכון.
ולמה זה...
חנוכה עד ראש השנה זה פי בית, עד ערב ראש שנה, פי ב' זה יהיה שנה ראשונה.
נכון.
עד פי ג' זה יהיה שנה שנייה, שנה שנייה. עד פי, ובטו בשבט, פי ד' זה מסתיים.
אז למה רוב הפוסקים חולקים על זה?
אז בעצם השאלה היא למה זה לא טו בשבט פי ה'?
לא. השאלה היא למה רוב הפוסקים באמת חולקים על זה?
נו.
ורוב הפוסקים ראש השנה של תף שין פי ד' הוא הזמן המכריע, או מקסימום בחנוכה.
אבל למדנו שראש השנה לאילנות.
יפה מאוד. כי אומר השולחן ערוך, על פי הראשונים, אומר, ככה רמב"ם והרייבד, ונכנס לכל הסוגיה, שהתורה אמרה שלוש שנים. מה יוצא לנו פה מצב? תחשוב.
שיש לנו כמעט חמש...
שלוש שנים ועוד חודשיים. כי שתלנו את הפרי הזה, מתי, את העץ,
בחנוכה.
בחנוכה, תשפ"א.
אז למה לחכות עוד חודשיים?
ולקחנו, כן, ומחברים כביכול יותר מהתורה. זה לא נשמע בכלל. כי התורה עומד שלוש שנים, וזה מקסימום שלוש שנים, לא יותר מזה. ולכן לפי רוב הראשונים, זו ראש שנה, תפשין פי ד' או מקסימום אותו יום שנטעו, אז כנגד זה, כנגד הנטייה, כנגד הקליטה, אבל לא יותר משלוש שנים. זה על פניו. ומה זה שונה מהמקרה שדיברנו מקודם? כי המקרה שדיברנו מקודם, אמרנו, נטעו אותו ממש
בסוף השנה.
סוף השנה, אז חסכנו, הפוך, הקלנו.
הורדנו
משלוש שנים.
הטו בשבט בא והכריע וקיצר את הזמן,
עבר שנה.
אבל ברור.
אבל ללכת יותר משנה, זה לא נטווח. החזון שמר כן, החזון שפי הספור, שאתם הבנתם עד רבה, רואים שהשור
שמר. טוב, היה חזון אישלי.
כן. ולכן, הסברה שלו מאוד נכונה, שזה הטו בשבט, כי עד אז מתחיל שנה חדשה. אבל על פניו,
לדעת השכן ארוך... אבל למעשה המקסימום שלוש שנים,
אי אפשר יותר.
טוב, אז אני בטוח שנתנאל לוין את זה יחד איתנו. תודה לו, נפנה כעת לניתאי, שלום וערב חי.
ערב חי.
שלוש שנות אורלה. אפשרות מספר אחת אותו דבר, בין שנה מעוברת לשנה רגילה. האפשרות השנייה, אם מדובר בשנה מעוברת, אז מונים חודש אחד פחות. האפשרות השלישית, גם בשנה רגילה... מונים עוד חודש.
כי אמרנו שלוקח זמן של שנקלט העץ וכולי.
אז שלוש שנים, האם מדובר בשלוש שנים מלאות, זאת אומרת שזה 12 כפול 3 חודש, 36 חודשים. אז האם זה אותו דבר בין שנה מעוברת לשנה רגילה? סופרים מחודש לחודש. או האפשרות השנייה זה בשנה מעוברת, אז מונים חודש אחד פחות בשביל להשלים ל-36 חודש. או האפשרות השלישית, גם בשנה רגילה מונים עוד חודש.
שלוש.
תשובה שלוש, אתה אומר, גם שנה רגילה שאין בה אדר הלבד.
צר לנו, התשובה הזו לא נכונה. אין סיבה לספור עוד חודש. חוץ מבמקרה שדיברנו עליו קודם, שלפי החזוני, צריך לחכות עוד, אבל על פניו...
כן, ובשנה מעוברת, זה כמו שנה פשוטה, אותו דין יהיה לשניהם.
עוברים ליצחק. שלום לך, יצחק.
שלום.
בוא תשאל אותו מאיפה הוא.
מאיפה אתה, יצחק?
מירושלים.
נרגעתי. יצחק... בצוואת רבי אליעזר הגדול מובא כי יש לאכול מפירות האילן בט"ו בשבט. ומה הסיבתו שהוא מביא? מה הסיבה שהוא מביא? אפשרות מספר אחת, מנהג ותיקינו. אפשרות השנייה, מנהג ישראל הוא. ואפשרות השלישית, בכך משפיע שפע בכל העולמות.
למה הוא מזהיר את בניו, רבי אליעזר הגדול, מפורסם של שכם הספרים? לאכול פירות ט"ו בשבט, פירות בט"ו בשבט. אין כזה פוטוש.
שלנו אין הערב.
עדיין.
עדיין. מה אתה אומר, זה מנהג ותיקין, זה מנהג ישראל, או שהוא בכך, הוא משפיע שפע בכל העולמות? מה אתה אומר, יצחק?
ג'
אתה אומר, רבי אליעזר הגדול, ביקש מבניו לאכול פירות
משפט. אני די בטוח שיש איזה מישהו בדברי החסידות שאומר שזה משפיע שפע בכל העולמות, אבל לא זו הסיבה שכתב בצוואתו רבי אליעזר הגדול. הוא כתב מנהג ותיקין הוא, ומה זה שונה ממנהג ישראל? גם הוותיקין היו מישראל.
כן, אבל זה יותר, ותיקין זה כביכול הזריזין יותר, המיוחדים שבהם. מנהג מאוד גדול, יש הרבה, על פי ספרי החסידות, אבל לא רק החסידות, גם למרות שהשולחן ערוך לא מזכיר את הנושא הזה של הלכות בשבט, או ענייני ט"ו בשבט לאכול פירות וכדומה, אבל הרימו כבר מזכיר את זה, וכמובן שגם בכף החיים מזכיר את זה, שנהגו לאכול גם לספרד, לאכול מפירות מהפירות בזמן ט"ו בשבט. חלק מהעניין של אכילת הפירות מובא גם בספרים אפילו הלכתיים, שמורה וכדומה, שבשביל להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא לא נתן לו רק את הבסיס, הוא אכל אתנו רק מים ולחם, זה מספיק בשביל קיום האדם, אדם היה חי. לא, הקדוש ברוך הוא נתן בזה יותר, נתן פירות מיוחדים, טעימים, עם כל מיני צבעים, כל מיני אפשרויות, ולכן יש בזה משהו שבח יותר מהסטנדרט, מהזה וזה, על זה אנחנו מודים ומברכים את הקדוש ברוך הוא, על השפע הגדול שהוא ככה נתן לבניו.
אתה יודע, הצבעים, לפעמים שאתה נכנס לחנות פירות וירקות, אתה רואה את הצבעים.
זה מדהים.
מדהים, אתה אומר תרח שקדוש ברוך הוא, באמת היה נותן הכל, אבל בוא נגיד בצבע אחד. זה לא היה מגרה, לא היו רוצים לאכול, זה לא. הריח והצבעים, ובאמת, וזה טב, זה קדוש ברוך הוא, זה לא...
לא פייזר.
זה לא פייזר, זה גודל מהעץ, מהאדמה יוצא ככה.
בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך עם אריאל, שלום.
שלום.
שים לב לשאלה שלך.
אחד מרומז בתהילים, העניין של... ברכות ט"ו בשבט.
ברכות בט"ו בשבט.
ברכות בט"ו בשבט. אפשרות מספר אחת, הללו את השם. האפשרות השנייה, שבטי כה, עדות לישראל.
להודות.
זה השאלה שעושה מפסיח הפסיק, כן. האפשרות השלישית, שבטך ומשענתך, הם ינחמוני.
אני מרגיש שאתה הולך לנחש, אז בוא תנחש לנו מהר רק.
הללו את השם.
אם זה נכון, נוכל לרוץ קדימה.
שבטיך עדות לישראל, או שבטיך או משנתך.
א' ב' או ג'.
אולי ב'.
אולי ב'.
אולי.
אתה בהחלט צודק, זה בהחלט ב'.
ולמה? ולמה באמת?
למה?
שבטיך, שבטיך.
נו.
עדות לישראל, שבט, יודקי, יודקי זה תתוו, זה ט"ו בשבט, ממש ט"ו בשבט. עדות לישראל להודות השם השם, זה הזמן להודות.
אני רוצה שהרב ירחיב לנו על כי האדם עץ השדה. למה
למעשה
המשילו ולמה הקריבו כל כך בין האדם לעץ?
זה לא רק המשילו, זה התורה הקדושה, זה כתוב בתורה מפורש בפסוק לגבי האיסור לחרות עצים, לחרות עצים בזמן מלחמה. כתוב מפורש שהסיבה שאסור לחרות עצים אפילו שזה יכול, כי הוא יכול לעזור לי
לחבוש
לחבוש את הארץ, אנחנו ניתן לסייג שנכון. ולמה קדם את השדה? מעניין הוא שבאמת נשאלתי ממש שאלה אקטואלית לפני מספר ימים. יהודי שרצה להרחיב את המחסן, לבנות מחסן, לבנות או להרחיב את המחסן שלו, ויש לו שם עץ תפוחים. העץ התפוחים שיש לו שם זה עץ כזה שהתפוחים הם א' לא מניב הרבה. וגם כשהוא מניב, אין לו, אין שם תועלת, הפירות לא יוצאים מוצלחים. לא מוצלחים, כן, לא יוצאים מוצלחים. עכשיו השאלה אם באמת אפשר לחרות את העץ הזה, כי אנחנו יודעים שחוץ מהעניין הזה של האיסור, זה גם סוג של שלא נדע של סכנה, כאשר חורטים עצים, קורטים עצים, עצים לפחות עץ פרי. אז במקרה שלו, כמובן להיות שהעץ הוא לא מביא יבול, אז כן אפשר להקל, במיוחד פוסקים על ידי גוי לעשות את זה, כשלפעולה לא תעשה לי על ידי יהודי. זאת אומרת, מה העניין בזה? מדוע התורה כל כך חסרה, כל כך החמירה?
התורה אמרה שעץ זה כמו נשמה, זה כמו חיות של בן אדם, זה...
נכון מאוד, נכון מאוד. ופה באמת המדרש מביא מה שאמר הקדוש ברוך הוא בעת בריאת העולם, לאדם הראשון, אמר לו, ראה, עולמי, את העולם שהוא ברא, עולמי שבראתי, תן דעתך עליו שלא תקלקלו, שלא תחריב אותו, לא תקלקלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואים, יש, כשדיברנו על זה מקודם, עניין של הפירות, עניין של העצים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת יפה, וחלק מהאיסורים שלנו זה ממש לשמור על אותה בריאה, וחלק אלוקי, חלק שהוא שמימי, ואנחנו יודעים גם, שעל פי תורת הקבלה, וזה רק בזר אנפין כמובן, שבעצים האלה יש גם סוגים של כוחות, שיש בהם חלקים מסוימים, של נפש, לרוח, כל מיני דברים מסוימים. בוא ניכנס לזה, ולכן יש להיזהר, ולכן התורה הקפידה מאוד לא לכרות עצי פרי, שבהם יש סוג של חיות מסוימת לעולם ולבריאה.
אגב, כשמתקשרים באמת את החשיבות של להקפיד גם על עניין המחזור וכו', אז אחד הפסוקים זה תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי.
זה לא פסוקים, זה כמובן מדרש.
מדרש בקהלת רבה.
יפה, ישר כוח.
אני מצטט את זה להפך.
ידעתי תמיד שזה המומחיות שלך, המדרשים.
האמת שבאמת עסקתי בזה ספציפית.
לשמור על האקולוגיה זה לא משה גפני, זה לא צריך שזה, זה ממש כל אחד ואחד צריך לשמור על הבריאה, על הריאה הירוקה. נכון מאוד.
לא, אבל ירוק, למשל אומרים, דפים זה ירוק. מה, אסור לעשות דפים מעצים?
זה לא שאסור, אבל אני חושב ש... לכאור, שוב, פרשנות אישית שלי.
אנשים שיושבים באחו, עם גזרי
עץ.
בסוף העולם נברא כדי שתשתמש בו, שאדם ישתמש בו. אבל לא כדי לקלקל אותו. אז מה שלצורך, לצורך מה שלא.
זה
האוזון,
זה הסקיות, כל הדברים.
למשל, אם אפשר למחזר. אז לא אומרים, אל תשתמש, אבל תמחזר אם אתה יכול.
ברחמים, כמו שאומרים.
טוב, הלאה.
מה, יש לנו מאזין פה?
הוא עדיין איתנו,
ממתין בסבלנות.
הוא כיוון את הפסוק.
טוב, הנה, אז דיברנו על סוד וקבלה, ותקשיב, קבל שאלה. בשם הארי הקדוש, כמה מיני פירות יש לאכול בט"ו בשבט?
אפשרות ראשונה, 7 מינים.
7, אפשרות שנייה, 16, ואפשרות השלישית,
26.
26.
כמה צריך?
כן, כן, לדעת הארי, כמה יש לאכול?
מה מובא בכתבים כמובן, הארי בעצמו לא כתב את זה, זה מובא בכתבי הארי.
מובא בשמו.
כמה מיני פירות.
סוג שבשמו, בתרת יהושע מביא את זה בספר שלו.
או 7, או 16, או 26, אתה אומר 7.
אנחנו היינו מסתפקים פה ב7.
אני הייתי הולך על 26, אם היית שואל אותי, אבל היית קייבו אופקאי, כן.
אבל
אז מה שמובא זה 16, למה דווקא 16? עניין של גימטריות.
כן, לא, זה סוג של חיבור שאנחנו יודעים שכל הנושא הזה של חודש שבט כנגד משה ואהרון, הנושא של השופר, ואנחנו בשביל להגיע לשופר, אנחנו צריכים להגיע לשנבה, אבל זה כמובן פרי ועוד את זין, זה יוצא שנבה, ולכן הנושא הזה הוא ממש ממש... על פי הסוד.
מתמטיקה פשוטה וברורה לכל
כך. לא, יש כאלה למשל עושים לחם משנה על התבייס חלס.
מה זה יש כאלה? המון אנשים. זה מקובל מאוד.
על 12.
לא יודעים סבור, אבל שאת שוב הביא, זה כן, את בית כיכרות.
אני חושבתי שזה סוד, קבולה, הארי, זוהר.
זה על פי הארי כמובן. קודם כל, יודעים איך לחלק את זה, 4, 4, 3.
התבייס חלס.
כן, כמובן, זה דברים בסיסיים. הרבה עושים את זה, אתה לא נגד?
אני לא ראיתי את זה.
איזה חסיד אתה?
תשמע, אני גם, האמת היא שגם באשלג לא ראיתי את זה, שאשלג הם...
באשלג לא...
אשלג, אני לא ראיתי...
לא, אתה שאלת רבי.
אני לא ראיתי
שעושים... אני יודע שהרבי פעם משלל מקפיד על זה לכל סעודה, גם בוקר, גם...
אני באשלג, שאשלג זה תורת הקבלה, והם עונים
ולכת... אולי בסעודות האישיות, ולא בסעודה פומבית.
אתה בטוח שאין חלות קטנות? יש לך חלות מאוד מאוד קטנות. תבדוק.
תבדוק את זה. תחזור אלינו עם תשובות.
אני אחזור עם תשובות.
טוב. אנחנו פונים כעת, נודה למאזין, ונפנה כעת לשוקי.
שלום וברכה,
ערב
חי.
ערב חי.
איזו מסכת נהגו להתחיל ללמוד בט"ו בשבט? מסכת חגיגה, מסכת ראש השנה, או מסכת מגילה? מה אתה אומר, שוקי? איזה מסכת? איזו מסכת נהגו?
ראש השנה, כי...
ראש השנה,
ראש השנה לילות.
א',
הגיונית אתה צודק.
חגיגה זה היה א', לא,
אבל אמרת ראש השנה שזה ב', אז מצד ההיגיון, לכאורה גם אני הייתי עונה את התשובה הזו.
חגיגה אבל זה סוג של
חוגגים.
התשובה האמיתית, זה מגיל, יש לו
יום. למה?
נכון, יפה מאוד.
לפני
30 יום, כן.
הבנת את זה?
גם נגיד ללמוד את ההלכות,
תודה לך שוקי, אנחנו...
זה לא חובה, כי זה לא חוב מהתורה.
זה לא כמו פסח.
כן, אבל עדיין יש נהגו לכבר בט"ו בשבט להתחיל ללמוד ללכות פורים, ללכות את לקרות המגילה, גם יש רמז מסוים בנושא הזה, ולכן ככה נהוג להתחיל ללמוד מסעת מגילה.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, כבר נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100. שישים מאה.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוך, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417 מורשת איתן.
אחד מכל 6 אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות? או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע?
עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית. מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת סיידה החרדית. אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-11 בבוקר, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, מאיר איתנו עכשיו, שלום לך וערב חי. מאיפה אתה, מאיר?
מהמרכז.
מהמרכז. אלעד כנראה. או ראש העין.
או תל אביב.
נכון. או נס ציונה. זה גם מרכז. זה כבר מתחיל כזה.
לא, זה כבר... זלגת.
נכון. טוב. טוב, בשנה זו מתחייבים במעשר אני.
שנה ג' וו, כמובן, שנה שישית, לפני שני שמיטה. אנחנו בשונה מהשנים הקודמות שיהיו מעשר שני. 100 שנה מיתו בשבט עכשיו, מתחילים מעשר אני.
ממתי מתחיל החיוב?
יפה.
אפשרות מספר אחת, מפירות שחנתו לאחר ראש השנה השנה הזו, ונקטפו לאחר ט"ו בשבט. האפשרות השנייה, מפירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט שנה שעברה, ונקטפו לאחר ראש השנה של שנה זו. והאפשרות השלישית, מפירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט שנה זו, בתנאי שנקטפו לאחר מכן. מה אתה אומר?
מה
התשובה
השנייה?
אני אחזור שוב על שלושת האפשרויות. אפשרות מספר אחת, מפירות שחנתו אחרי ראש השנה השנה זו, אבל נקטפו אחרי ט"ו בשבט. האפשרות השנייה, מהפירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט בשנה שעברה, ונקטפו אחרי ראש השנה של השנה הזאת. האפשרות השלישית, מפירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט של השנה הזאת, בתנאי שנקטפו לאחר מכן.
נראה לי
בית.
מפירות שחנתו אחר ט"ו בשבט.
צר לנו, זו לא התשובה. התשובה היא פירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט של שנה זו,
ובתנאי שנקטפו לאחר מכן.
ברור שנקטפו, אם נקטפו אז מעניין, אין מעשרות במקרה שלא נקטף, אבל ברור שמדובר על פירות שחנתו מט"ו בשבט שנה זו.
פירות שחנתו שנה קודמת, אז הם שייכים לשנת מעשר שני.
נכון.
הבנת את זה?
כן.
טוב, תודה לך מאיר. נפנה כעת לנהוראי. שלום וערב חי.
שלום.
נהוראי, ערב חי, מעשר אני. מה הכמות שנותנים עבור מעשר עני? אפשרות מספר אחת, עשירית מכלל הפירות שנקטפו. האפשרות השנייה, עשירית מהפירות שנשארו אחרי שהפרשנו תרומה גדולה ומעשר ראשון. האפשרות השלישית, עשירית מהפירות שנשארו אחרי הפרשת מעשר ראשון והפרשת מעשר שני. בית, אתה אומר, עשירית מהפירות שנשארו לאחר הפרשת תרומה גדולה ומעשה ראשון, ואתה?
צודק כמובן, ברור, פשוט, שהמעשרות הם לא מהנטו, לא מהברוטו.
מהנטו.
אלא מהנטו שנשאר אחרי שהפרש לתרומה גדולה.
אחרת זה לא מעשר, אחרת זה יותר.
מעשר זה עשירית.
כן, אבל בפועל זה היה יוצא יותר מעשירית.
מאוד.
כי לפני המעשר...
והתרומה גדולה באמת מדין תורה אפשר לצאת בחיטה אחת, אבל המנהג הוא כמובן לתת 1.5%, 2%. אחרי זה נותנים עוד 10% מעשר ראשון, שממנו אמורים להפריש את התרומת מעשר, את העשירית.
רק אחר כך, עשירית ממה שנשאר.
ומה שנשאר, זה מהנטו. נכון.
עשירית מהנטו ולא מהברוטו.
נכון מאוד.
שאלה שנייה.
לאייל יש בית פרטי, בחצר יש עץ קלמנטינות, האם הוא חייב להפריש מעשר שני?
אני כמובן.
מעשר אני. אפשרות מספר אחת חייב להפריש, והוא לא חייב לתת, כי המוציא מחברו עליו הראיה. האפשרות השנייה חייב, ובתנאי שהוא כתף את הקלמנטינות למאכל. ואפשרות השלישית פטור, כי הקלמנטינות הם קיליים.
בית,
אתה אומר, חייב, בתנאי שכתף את הקלמנטינות לאכילה.
ותשובה נכונה מאוד, חייבים לתת מעשר עני, אין לזה שום תירוץ. אדם שיש לו פירות שחייבים בטבל, יש שם טבל, חייבים בתרומות ומעשות, הוא חייב לתת מעשר עני, כמובן שאם הפירות הם מיועדים לצורך שלו אכילה, אז אין חובה. כל עוד שהפירות הם לצורך אכילה, ודאי שהוא חייב לתת מעשר עני לעני.
ואם אין לו את העני, אז יש קרנות שמסייעות בפתרונות לעניינים הללו.
נכון, נכון. המעניין שמעתי באחד הרבנויות הגדולות בארץ.
מה עושים כל הכמויות האדירות עם מעשר עני?
שהם עושים פעולה מאוד מאוד מעניינת. הם פשוט חיברו בין הסוחרים בשוק לבין קופת הצדקה של אותה העיר. וכביכול כמה הם צריכים לתת, נגיד 10 טון כל שנה, אז הם פשוט מקנים את ה-10 טון הזה קופת העיר, לעמותה. העמותה כביכול קונה את זה, הם מקנים לה את זה, הם מקנים לה, ואז העמותה מוכרת להם את הפירות מחדש.
אז מקבלים כסף.
ומקבלים כסף, יפה מאוד.
אז הם יכולים אבל גם למכור את זה במחיר זול יותר ממה שיקנו להם?
יכולים בכל, אחרי שהם מוכרים, כן, אבל עדיף לתת אותו מחיר
כמובן. וזה בסדר מבחינת ההלכה, מצוין, לתת ולמכור בחזרה ולקבל את הכסף.
הם עושים קניין, כן, לקופת העיר, קופת אותה העיר, לא משנה.
אז גם אדם פרטי יכול לעשות את זה לכאורה, להמיר את זה בצדקה.
זה לא להמיר, לא. זה לא לחלל. זה פשוט לעשות את הפעולה שאמרנו, להקנות את הפירות, ואז הם כביכול מוכרים את זה.
כי גם ברמה המעשית, לא בטוח שאדם שמגדל באופן פרטי בביתו, יכול לדפוק אצל מישהו שנראה לו ש...
נכון, וגם לתת לו דרך חתיכת תפוח או משהו.
זה גם לא מעשי שמפעל של שימורים יעביר כל כך הרבה טונות של מעשר עני.
אז כן, מעבירים את הרמה של... את הכספין, מעבירים כמומני, אבל עושים את הפעולה הזו של ההקנה, והמחירה מחדש, ממילא זה מצוין, וזה חובה.
טוב. מה, אם היית מגדל עצי פרי, מה היית מגדל? נאוראי?
כן.
מה היית מגדל אם היית מגדל עצי פרי?
קלמנטינות.
קלמנטינות, כן, תפוזים. אני חושב שהם עושים יותר קלים לטיפוח או לגדילה מאשר תפוחים או רימונים.
ואת זה אתה קובע על סמך מה?
לא יודע, אני אגרונום.
תחושות. טוב, תחושות זה דבר חשוב.
לא, זה תחושות כזה שהתפוזים גודלים יותר מהר וצריך פחות לטפח אותם.
לא חושב שיש הבדל, אבל בסדר.
למה? כי אני זורר למשל בבני ברק. דבר שם תפוזים זה
מצויות
וחצרות. וכשאני הייתי ילד לפני 50 שנה בבני ברק, היה מלא פרדסים.
נו, אז איך קרטו את כל העצים הללו ובנו בניינים רבי קומות?
כמובן
שרצו פתרונות. אני התגרתי ברחוב אדמור מגור, יש שם רחוב מלצר, כל האזור הזה היה פרדסים
של תפוזים. ואז כבר לא שייך ליהודי.
שמעתי פתרון נוסף, שאולי מעתיקים את העץ, לא קורטים אותו, אלא עם השורש מעתיקים אותו למקום אחר.
אגב כן, דוקטור משה רוטשילד, כשהוא קנה את השטח שעליו היום עומד בית חולים מעייני הישועה, והיו שם עצים, הוא העתיק, כן, עצים.
טוב, שאלה נוספת לנאוראי.
לאייל, לא, על אייל דיברנו. באיזה מקרה אין חיוב לתת מעשר עני? אפשרות מספר אחת, אם כתף רק קלמנטינה אחת והוא אכל אותה בבית שלו. האפשרות השנייה, אם הוא קנה קלמנטינה בשוק. האפשרות השלישית, אם העניים לא אוהבים קלמנטינות.
אז איפה אין חיוב לתת את המעשר עני?
מה אתה אומר? מתי אין חיוב לתת מעשר עני?
אם תשובה ב'.
תשובה ב', אם הוא קנה קלמנטינה בשוק, ונכון, מה הוא לא חייב לתת, מי שחייב לתת את המעשר זה המגדל.
נכון, אבל במקרה הזה הוא חייב לתת מעשרות אחרות, אבל מעשר עני הוא לא יכול, זאת אומרת, גם אם הוא חייב להפריש, הוא לא יהיה חייב לתת. וזאת משום, פה נכנס הדין של המוציא מחברו עליו הראיה. היות שאדם קונה בשוק במקום שאין שם הכשר, וזה לא מומלץ לקנות שם, מיוחד בעיות של אורלה, אבל נגיד אדם קונה שם, הפירות האלה מוגדרים כדמי. דמי זה ספק, אז הוא חייב להפריש את כל המעשרות. כן. אבל לתת, הוא יכול, כשבא אליו העני, הוא אומר, תתן לי בבקשה את הפירות שמגיע. הוא אומר לו, מי אמר שהפירות האלה באמת מחויבים
ממעשר? אז מה עניין להפריש ולא אז... לתת?
להפריש, כי לתת את חוות המצווה. יש פה עניין של טבל בפרי, ולכן יש עניין כן ליצור את כל החובה של לגרום לכך שיש פה שיריים, ויש פה את כל דיני המצווה מהתורה. אבל לתת אי אפשר יהיה להוציא כל עוד שלא יוכיח. העני שבית הפירות, אלה מחויבים.
כשאתה קונה פירות במקום בלי השגחה, אז בוא נגיד שאת העניין של הטבל, של הדמי, אתה יכול לפתור.
המעשר.
מה קורה עם אורלה?
אורלה אי אפשר לפתור.
אולי צריך לקנות במקומות שיודעים שאפשר לסמוך עליהם. בוא נזדרז, שאלה נוספת.
בגינה של יוסי, צומח עץ קטן ובו תפוחים. יוסי כותף מדי ערב שבת תפוח לצורך שבת. כעת יש לו שני תפוחים. אחד כתב בשבוע שעבר, ואחד כתב הלילה.
ממש הלילה.
להפריש מתפוח אחד על משנהו. זאת אומרת, הלילה זה כנראה...
תודו בשבט.
תודו בשבט. אפשר למספר אחת? לא! כי ט"ו בשבט מחלק ואין להפריש משנה אחת על השנייה, על השנה השנייה. אפשרות מספר 2 מותר בגלל שמדובר בכמות קטנה, ואפשרות השלישית מותר כי אין פה שום קשר לט"ו בשבט.
במקרה הזה.
כן.
התשובה היא מאוד ברורה למי שיאזין לנו.
תשובה ג'.
ג' כמובן, מותר במקרה הזה. אין קשר לטוב השבט, כי זה חנת לפני.
נכון, כי זה חנת לפני.
שייך לשנה קודמת. לצערי תם לנו הזמן, כמה התשובות היו לנו פה?
ברובה.
ארבע תשובות. מה רצית לקחת מאיתנו, נאוראי?
קלמנטינה.
עץ קלמנטינות?
לא.
מה רצית? מה המקסימום שחשבת מזה שעלית לשידור? מה אני אקבל? מה אמרת לעצמך?
מה שקורה, אני יודע.
יאללה, אז מקבל בדרך אליך.
מה ביקשנו? רק שתגיד קורה וקיבלת.
ארבע תשובות זה כי אנחנו אשמים. זאת אומרת, הזמן אשם. אז תודה רבה לך, נאוראי. ואנחנו ניפרד ונמשיך כמובן בשבוע הבא לעסוק, נחזור לעסוק בדיני ממונות. נאמר תודה לקובי אלי שהפיק אותנו הערב, תודה לאורי כהן שהיה טכנאי. חברון, תודה רבה לך.
גם לך אריאל.
רב רואי מושקוביץ.
יש כוח, שבת שלום, שורות טובות.
ראש, גם ראש כהן לרב חי, אבל גם ראש כהן לרואי ישראל. לא יודע מה יותר חשוב. תודה רבה.
ושתרגיש טוב, אריאל, אחרי החיסון.
כולם ירגיש טוב, ברוך השם, מרגיש נפלא. ברוך השם. מרגיש נפלא.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.